הליכות ביתר עם יעל זלץ.
שלום, אחר הצהריים טובים, כאן יעל זלץ, ואנחנו שבוע לפני חג השבועות, ופתאום מרגישים שהזמן עובר כל כך מהר. הספירה הזאת ממש שמה אותנו ככה איפשהו בפוקוס על הדברים. המספרים, באופן כללי, מספרים זה דבר שמחבר אותנו למציאות. למרות שמספרים זה דבר, איך אני אקרא לזה, בעצם ישות בפני עצמה, כן? אחד זה לא רק חפץ אחד, אחד זה אחד בפני עצמו, כאחד. גם כשאין דברים, אחד זה אחד. יש משהו שמעצם מופשט, כן? כל מספר, כל ספרה, כל, כן? אבל תמיד שאנחנו סופרים דברים ואנחנו מודדים אותם, וספירת העומר בפירוש עושה לנו את זה, אנחנו מתחברים לדברים ומתחילים להרגיש אותם בצורה אחרת. זאת אומרת, חוויה של משהו שמדדנו אותו ודייקנו אותו, ואנחנו יודעים כמה, זאת חוויה אחרת לגמרי ממשהו באוויר. זאת אומרת, כשיש לי הרבה דברים לעשות, או יש לי שלושה דברים שאני צריכה לבצע, כשיש לי עומס מטורף, או כשאני חייבת לסיים היום את שלושת המטלות האלה, מדובר על שתי חוויות שונות ועל הרגשה לגמרי אחרת. הרבה אנשים לא אוהבים מספרים. אני צריכה להגיד שגם לי היו יחסי שנאה, היום אהבה יותר, עם מספרים. אני ממש לא אהבתי מספרים. אמא שלי מספרת, אני לא זוכרת את זה, אמא שלי מספרת שכשהייתי בכיתה א' או ב', אני חזרתי הביתה ואמרתי שאני שונאת חשבון, ואמא שלי שאלה למה את שונאת חשבון, כאילו מה הבעיה בשיעור חשבון, ואני אמרתי שהמורה רוצה שכל הכיתה תגיד את אותה תשובה, ואם לא אומרים את אותה תשובה, המורה אומרת לא נכון. יואו, וזה היה לי כל כך קשה. יש תשובה אחת נכונה, וזהו, וכולם צריכות להגיד אותו דבר. אז כן, מילדות היה לי משהו שלא אהב את המספרים. לא אהב את המספרים, כי הרבה יותר כיף להיות ככה בעולם שלי, איך שאני חווה את זה, איך שאני מרגישה, וקצת, כן, לרחף, בוא נקרא לזה ככה. והיום, עם החיים, אני מתחברת יותר ויותר למספרים, ויותר לדיוק שלהם, והיום אני למדתי לאהוב את זה. אני למדתי להירגע כשאני יושבת עם מספרים. זאת אומרת, בהתחלה הייתי רואה טור של מספרים, וככה, שלא לדבר על אקסל של הוצאות הכנסות, או את הדף תנועות בחשבון. עצם זה שיש שם ספרות, עוד לא הערך הכמותי. רק לראות את הספרות עשה לי כזה בלק אאוט. רואה שחור בעיניים, לא יודעת מה קורה שם. והיום לא, היום זה מרגיע אותי. אני למדתי ממש לקחת את הנתונים, לעבוד איתם, ולראות איך כשאת מחליטה דברים על בסיס של נתונים, ואת יודעת ממש בדיוק, כן, כמה זמן, כמה ימים, כמה כסף, כמה עולה, כמה עלה, כמה יעלה, החוויה היא בסופו של דבר הרבה יותר מרגיעה. אז בואו נדבר היום על הספירה הזאת, ועל הנה סופרים, מה זה בשבילי לספור, ואיך אני מרגישה עם זה. אני מתחילה מלדבר על הזמן כמשהו שסופרים אותו, ולהרבה מאיתנו החוויה של הזמן היא גם חוויה פחות ספורה, כי כשאני מסתכלת מה השעה, אני קצת המומה. זאת אומרת, מה כבר, כאילו, מה, זה נהיה שתיים, נהיה כבר חמש. לא מדברת שאני מתעוררת באמצע הלילה, ואני אומרת משהו כמו, כן, לא יודעת מה השעה, ולא יודעת איזה יום היום, וצריכה רק להיות בטוחה שלא שבת, או שומעת את שעון מעורר, ולא יודעת בדיוק איפה זה מתמזג לי עם החלום. גם בזמנים שאנחנו, אתה, ביום עבודה, את מגיעה לעבודה, נכנסת למשרד, שבת מול המחשב, ואת מורה בבית ספר, או שאת גננת, או שאת, לפעמים היום רץ, רץ, רץ כזה, ואת יודעת, פתאום את רואה שכבר נהיה אחרי צהריים, ואת בנית על היום הזה כל כך הרבה דברים שתספיקי. החיבור לשעון הוא לא, לא כל כך טבעי אצלנו. זאת אומרת, הייתי אומרת, הוא לא טבעי בכלל. בעצם התחושה הזאת של לדעת מה השעה עכשיו, זאת אומרת, מה מצב השמש והירח והכוכבים, ביחס אליי, שאני פה עם המשימות שלי, מאיפה אני יודע? מאיפה אני יודע? גם כשאני רואה את השמש ואני יודעת שיום, גם לא נותן לי מספיק מידע כדי לדעת באמת מה השעה עכשיו, כן? אז כשאני לא רואה אפילו את השמש, אז בכלל, או כשאני עובדת בלילה ואני שוקעת בתוך משהו, ודאי שאני לא מרגישה שהזמן עובר, כאילו אפילו אין לי סימנים כמו זריחה או כמו שקיעה או כמו הצהריים, כדי שהעיניים לפחות יגלו לי שעבר זמן, כן? חושך בחוץ וחושך בחוץ ועדיין חושך בחוץ וכל הזמן חושך בחוץ. גם אין משהו בגוף שלנו שבאמת אומר לנו מה המצב בחוץ. אני יודעת שהרבה אנשים חושבים שהם כן יכולים לדעת, וזה לא. זה לא הכוונה, גם אם את יודעת שאת רעבה, ואת מתארת לעצמך שצהריים, את יכולה גם לא להיות רעבה, וגם במחקרים שבודדו אנשים במקומות אטומים לגמרי, לרעש וללחות ולאור כמובן, אז אנשים לא נשארו צמודים לקצב האמיתי של הסיבוב של כדור הארץ, והיממה שלהם התארכה, ואז תוך כמה ימים בכלל, כן, היום היה לילה, הלילה היה אור, והם לא, יום, והם לא היו מודעים לזה. זאת אומרת, באמת אין לנו את הדבר הזה שסופר לנו את הימים. וכן, אנחנו קוראים לפעמים בספרות על אנשים שהיו שבועים, שהיו וניסו לדעת איזה יום היום ולספור את הימים, כי באמת אין לנו מידע מדויק על הדבר הזה. אז אם את רוצה להתחבר למציאות, זה להיות עם שעון. להיות עם שעון. ולהיות עם שעון גם לתלות שעונים בבית. לא רק לסמוך על זה שיש לך שעון על היד, או יש לך שעון בסלולרי, ואת יכולה ללחוץ כל פעם ולראות מה השעה. שבת, אמצע הלילה, אני מקווה שאת לא ישנה עם הסלולרי לידך. צריך להיות שממש, בכל חדר, תשימי שעון בסלון בצורה שיהיה כמה, את בנקודה כזאת, שמכל מקום בסלון אפשר יהיה לראות מה השעה. שבמטבח יהיה לך שעון, שתוכלי לדעת מה השעה, לדאוג שהשעונים האלה יהיו מדויקים. הדבר הזה שאת שמה לעצמך כל הזמן תזכורות של מדידת הזמן, זה דבר שבאמת יחבר אותך לדעת מה קורה. עכשיו, כשאת יודעת מה קורה ואת כל הזמן רואה מה השעה, אז את מעיצה, את מעיצה כשאת רואה שנהיה מאוחר. עכשיו, זה משהו שלפעמים קצת קשה לנו להגדיר אותו ולהגיד מה ההיגיון בזה, אבל אני אפילו ניסיתי את זה כמה פעמים, שכשעליתי לאוטובוס, אז אני כזה שואלת את הנהג, נראה לך שנגיע עד 8:45, כי אני רוצה להגיע 8:45. עכשיו, אני מכירה את המסלול, אני יודעת שלהגיע 8:45 זה ממש, ממש מהר, והוא עונה לי תשובה כמו זה תלוי בפקקים, אבל אני ראיתי לא פעם ולא פעמיים, כשאני אומרת את המשפט הזה, אני לא יודעת, אנחנו מגיעים יותר מוקדם, אנחנו מגיעים יותר קרוב 8:45. זאת אומרת, יש משהו בהתנהלות שלנו, לכאורה מה הקשר, ולמה שהוא יעיץ בשבילי, או למה שבכלל, ואם יש פקקים, אז יש פקקים, מה זה עוזר שבכלל אמרת? לא. כשיש לי התכווננות מראש, להגיע בשעה מסוימת, להספיק משהו, ואני שמה לב לזה שהזמן חולף, יש דברים שאני ממש, כאילו, איך אני אקרא לזה, התת מודע שלי משתף פעולה עם המטרות שלי, ואני באמת מצליחה לעשות דברים יותר מהר, שלא לדבר על דברים שבמודע אני כן קוטעת אותם, קוטעת פטפוטים, קוטעת משימות מיותרות, מפסיקה סתם כן לעשות דברים שאני לא חייבת, עושה משהו, כן, במצב טוב, אבל לא עושה איזה, לא אקרא לזה מעגלת פינות מחפפת, אבל אני אקרא לזה לא פרפקציוניסטית אובססיבית שיורדת לעוד איזה דקויות, כי אני יודעת שקודם כל צריך כבר לשלוח את זה וגם גמרנו, כן? כשאני יודעת שאני מוגבלת בזמן, ואני מחוברת לזה שאני מוגבלת בזמן, בוודאי שיש משהו יותר יעיל, ויש משהו יותר זריז, ומשהו יותר חרוץ בתפקוד שלי, מאשר כשאני יודעת שאני פשוט צריכה, כן, למלא את השעות, ואני יושבת פה עד שהשעות ייגמרו, הספקים הם אחרים לגמרי. זאת הסיבה שבאמת במקומות עבודה נותנים יעדים. נותנים יעדים כי זה בדוק שכשאתה נותן לאנשים יעדים, אנשים מוציאים מעצמם יותר. זאת אומרת, כשאני יודעת מה השעה ואני יודעת מה אני צריכה להספיק, ברור שהדבר הזה גורם שאני אהיה יותר מציאותית ביחס ליכולת שלי לעשות את זה ולא לעשות את זה, אני אהיה יותר מציאותית ביחס למאמצים שאני משקיעה, אני אהיה יותר מציאותית ביחס לכוחות שעוד יש לי, ואני אדע לעשות איזשהו תיעדוף ולהחליט שאת זה לא עושים ואת זה כן עושים, את זה אני עושה קודם, את זה אני אשאיר לאחר כך. מה אני מבקשת מאנשים אחרים? עזרה. אפילו זה, כשאני יודעת מה השעה, ואני יודעת שאלה הדברים שצריך, אז אני מבינה שבענווה, כן? אבל אני לא אצליח לעשות את זה לבד, ואין לי ברירה. אז הקצב שלי בפירוש קשור גם לחיבור לשעון. אז לראות את המספרים, לראות את השעה, לדעת כמה זמן, לדעת איזה יום, לספור ספירת העומר, להבין שהיום והנה וכבר, ויש עוד כך וכך ימים, והנה עברו כך וכך ימים, הספירה הזאת עושה משהו שאומר לנו כמה אני צריכה להתכונן, שזה הדבר הכי בסיסי בספירת העומר בעצם. שימי לב, עוד מעט, הנה, מגיע כבר מתן תורה, את צריכה להיות מוכנה ליום הזה. כדי להיות מוכנים למתן תורה, מה אנחנו עושים לדבר הזה? זאת אומרת, יש פה משהו במקום האישי של כל אחת מאיתנו, של ארוחת ערב וארוחת בוקר, ולהתלבש ולצאת ולשלוח את הילדים, ולהגיע בזמן ולסיים עבודה ולצאת בזמן, ולהגיע לקחת את הילדה מהמעון, ולהגיע הביתה ושהילדים, ולפתוח להם את הדלת ושהם ייכנסו. כאילו יש את המקומות הפשוטים האלה, שכשאני יודעת כמה זמן אני מתחברת לשם יותר, ואני כן מזדרזת, אני כן... לעומת הדברים גם כן, הגדולים יותר, שבאמת באים ואומרים, תשימי לב, חודש סיוון, תשימי לב, מתן תורה, תשימי לב, תמוז, אב, הנה אלול, כבר פה, תראי מה זה. עכשיו, אני יודעת שיש כאלה אנשים שיש להם הרגשה כזאת, ויש את הקול הזה תמיד נמצא, שזה מלחיץ אותי. והייתי מעדיפה לפעמים אפילו לרחף ולא לדעת, כי באמת אני אומרת לעצמי, כן, מה שלא יודעים לא כואב, כי כן, אני לא יודע, אז אני לא, את מלחיצה, מה כל הזמן, מה השעה, מה כל הזמן להסתכל על השעון, זה מלחיץ. לכן אני גם רוצה להגיד שיש משהו בתת מודע שעוזר, זאת אומרת, זה לא מלחיץ, אלא יש משהו בתוכנו שמכוון אותנו ומוליך אותנו במקום הזה, כן, מצד לצד, משלב לשלב כדי לסיים, ולהפך זה יוצא בתזמון הרבה יותר טוב. וגם מהניסיון שלי, כן, הרבה פעמים אפשר לקחת, כאילו בואי ניקח את כל הלחץ ונתחיל לפזר את זה, אז זה מזכיר לי את הסיפור שיש, סיפור מאוד מחמם את הלב, על החפץ חיים, שיהודי בא להתייעץ איתו, על איזשהו חסד שהוא עושה ומאוד מעיק עליו, הוא רוצה להפסיק עם זה, והוא בא להתייעץ עם החפץ חיים אם להפסיק או לא, וכשהוא הגיע, החפץ חיים אמר דבר תורה, והחפץ חיים אמר, שהפסוק אומר, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. והחפץ חיים אמר שלפעמים רודף את האדם טוב החסד שהוא עושה, וזה ממש רודף אותו, והוא מרגיש שזה קשה לו, וזה ממש, רודף, די, הוא לא יכול. והחפץ חיים אמר, הבקשה של דוד המלך היא, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי, שכל הרדיפות שיהיה לי בחיים יהיו מטוב החסד, ולא מדברים אחרים חס ושלום. כי אם נגזר על האדם שמשהו ירדוף אותו, עדיף שהצער והעוגמת נפש והלחץ והמתח יהיה סביב טוב החסד, ולא סביב דברים אחרים. והיהודי הזה שעמד בתור ורצה להיכנס ולדבר מחפץ חיים, אמר זהו, שמעתי את התשובה. אז אני אומרת גם בלחץ. יש לחץ בחיים, בואו, החיים זה לחץ, יש לחץ בחיים, אין בלי לחץ, יהיה מתח, יהיה לחץ. עכשיו השאלה, אם את רוצה להיות לחוצה ופרודוקטיבית, או את רוצה להיות לא פרודוקטיבית, ואז ואז להגיע ללחץ. מה אני מתכוונת? אם את שמה לב לשעון, ואת קמה בזמן, ואת שמה לב לדברים שאת צריכה להספיק, אז את כל הזמן, אמנם לא ב... כן, לא בשעננות מרוחפת, לא באיזה שלוות נפש שאין לה בסיס, את מתנהלת. לא, את מתנהלת באיזשהו סוג של לחץ. לחץ מלשון צפוף. את עושה דברים צפוף, זה לחוץ, זה מקובץ. צפוף, 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 אבל באמת, את מגיעה בזמן, מגיעים בזמן, הכל בטוב, יוצאים, לבושים, יש אוכל, יש תוצאות, את פרודוקטיבית, את עושה. עכשיו, נניח שאני לא בלחץ, באמת אני לא בלחץ, אני קמה ואני לא יודעת בדיוק מה השעה, ועד שמתארגנים ועד שזה, ואז אני מגלה שהפסידו את ההסעה, שאני מאחרת לעבודה, שאין לחם בבית, שצריך לרוץ מהר להביא, ועכשיו נהיה לחץ מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, אבל הלחץ נכון, זה לא שהייתי בלחץ חצי שעה, הייתי בלחץ 10 דקות, אבל ה-10 דקות האלה הם במשקל חצי שעה, לדעתי במשקל שעתיים, וגם אחרי שאני בלחץ מאוד מאוד גדול, אני לא פרודוקטיבית, זאת אומרת, את הנזק מאוד קשה לתקן. עכשיו נכון, אוקיי, אני מחבת השריפה, אבל כן, השארתי אדמה חרוכה. אז זה נכון, זה נכון, אני מסכימה שיש לחץ. זאת אומרת, אני לא אגיד מה פתאום, זה לא מלחיץ, כיף להסתכל על השעון, כיף לחיות, אגב, יש כאלה שכיף להם. אני לא, כמו שאמרתי, אני לא נולדתי ככה. לי היה קשה עם הזמן, היה לי קשה עם השעון, היה לי קשה עם המספרים, היה לי קשה עם לראות את הספרות בשעון. השעונים שלי היו בלי ספרות, והיום יש לי שעונים, מה זה עם ספרות? ספרות גדולות, ממש, שיראו אותם בחושך, לא פסים, ספרות, רוצה לראות את המספרים. ולא, וזה שינוי, זה שינוי תודעתי, זה שינוי רגשי, זה שינוי של גישה, זה באמת להבין שאומנם נכון, אני מלחיצה את עצמי, אבל יותר כיף לי להלחיץ את עצמי מאשר שהמציאות מלחיצה אותי, ויותר נכון, ויותר פורה, ויותר יעיל, ויותר יתרונות בסוף יש, ללחץ כשהוא מביא אותי להצלחה. זאת אומרת, הלחץ הוא לא המתח, השלילי של הרגשות הגרועים, של אוי ואבוי, אלא לחץ של דרבון, לחץ של מוטיבציה, לחץ של משהו שאומר לי, את רוצה לעשות את זה, זאת המטרה שלך, זה את הצבת לעצמך את המטרה הזאת, את אוהבת אותה, את בחרת אותה, את רצית את זה, והנה בואי, תתאמצי עוד קצת, ויש פה הצלחה, יש פה הצלחה, זאת אומרת, יש הישג, אני מגיעה למשהו, למקום שאני רציתי להגיע בעזרת השם, זה לא, כן, זה לא הלחץ, כן, המילה לחץ, יש את ככה, את שני הצדדים שלה, את הצד של המתח הנפשי ואת הצד של הצפוף, צפוף, צפוף, צפוף. אז כשאני מחוברת לשעון, מחוברת לזמן, מחוברת למספרים, לכמה זמן זה לוקח, לכמה זמן עבר, זה נכון, אני צפופה. אני לא בשעננות כזאת, אבל יש לי ביטחון, יש יישוב הדעת, זאת אומרת, אני עובדת עם הידיים מהר, אבל מבפנים, אני יודעת בשביל מה אני עושה את זה, לאן אני מגיעה, והשלוות נפש העמוקה של השלמה עם מה שאני עושה, שווה את זה לגמרי. אז הנה הפסקת פרסומות, וכבר חזרנו. שלום, שלום. אחר הצהריים טובים, כאן יעל זלץ, ואנחנו מדברים על ספירת העומר, סופרים. הנה, עוד יום עובר. לא רק ימים אנחנו סופרים. הדבר הנוסף שאנחנו כל כך רגילים לספור זה כסף. Time is money, נכון? וזה גם ספיר. מאוד קל למדוד, כן? כשאנחנו רוצים לספור דברים ולמדוד אותם. כסף זה הדבר שהכי קל. ולכן גם הרבה פעמים כשאת רוצה להחליט משהו, אם לקנות או לא לקנות, קשה להחליט עד כמה זה יפה. כי מאחד עד 10, אני לא יודעת כמה, כאילו, במה מודדים יופי, בגרם, לא יודעת, במה, באיזה יחידות, בליטר, אם זה יפה, אם זה נוח, איך מודדים נוחות מ-1 עד 10, לא יודעת, איך מודדים אם זה, כן, שקל, לא יודעת, יש לה, כל המדדים של טוב, נעים, מוצחן בעיניי, הם מדדים כאלה שקשה לספור אותם במספרים. ואז מה אני עושה? אני אומרת כמה זה עולה, כמה זה עולה, ומאוד קל לקבל החלטה על סמך כסף, כי זה יקר, זה זול, אני קונה את הזול, עשיתי עסקה מצוינת, כמה שווה לשלם על נוחות, כמה שווה לשלם על יופי, אז על נוחות גם, אם אני מצליחה לומר שבגלל שנוח לעבוד עם זה, אני יכולה לעבוד עם זה יותר שעות, כן, נניח, יש לי כיסא והכיסא יותר נוח, אז אני יכולה לשבת יותר שעות בעבודה, כן, ולא צריכה לקום כל רגע ולהיות עם כאבי גב, כמה ימי עבודה אני מפסידה בגלל כאבי גב, כמה האיכות של העבודה שלי נפגעת בגלל כאבי גב, אז אני יודעת ששווה להשקיע בכיסא עוד 1,000 שקל, כי עוד 1,000 שקלים יחזירו לי את עצמם בצורת עבודה יותר טובה. אם מאוד קל לנקות את המיקסר, אז אני אומרת, הזמן שאני משקיעה בבישול ובאפייה, בגלל שהמיקסר יותר חזק, יותר גדול, יותר קל לנקות אותו, ואז האפייה לוקחת לי 20 דקות פחות, או חצי שעה פחות, כן, מכל המסביב, אז חצי שעה פחות זה חצי שעה מאוד משמעותית בחיים שלי, שאם אני צריכה להחליט לאיפה תוגע, ואני יודעת שזה ייקח 10 דקות, או זה ייקח 40 דקות, זאת החלטה משמעותית, ואם אני יודעת שזה ייקח 10 דקות, אז אני אופה הוגע, ואם לא, אני קונה, ואם אני אופה, אז ההוגה גם יותר בריאה וגם הרבה יותר זולה. אז בסופו של דבר, להשקיע במיקסר שיחסוך לי זמן, זה דבר שיחזיר את עצמו בעלויות של חלות ושל מאפים שאני לא קונה אותם, שהם מאוד יקרים. אם יש לי בבית ציר בישול שהוא חשמלי, ואני מכוונת את הטמפרטורה ושמה טיימר ולא נשרף לי האוכל, ואני יכולה יותר לבשל ופחות, אני מזמינה אוכל או, כן? אז אני מאוד ברור לי מה התועלת של הדבר הזה. זאת אומרת, אני עוד פעם יכולה לקמת את זה, וכל דבר שאני יכולה לקמת, כן? לשון כמות, לחמת. כל דבר שאני אומרת, כמה כמות, כמה זה עולה, כמה זה, זה קל לי להחליט, כי אני מחליטה על סמך מספרים. אבל גם פה, כשאנחנו אומרים, כמה זה הולך לעלות, יש גם כאן את הלחץ הזה של מה תדעי כמה זה עולה, אם אני אשב ואני אעשה את כל ההוצאות שלנו ואת כל ההכנסות שלנו וכל דבר כמה עולה לי, זה כל כך קשה לשבת לעשות את זה וזה כל כך מעיק וזה אפילו מפחיד. בגלל שמה אני הולכת לגלות, שכמה כסף מתבזבז לנו על איזה דברים וואו, זה המשפטים האלה, אלה משפטים שאני שומעת אותם ממש הרבה מנשים שבאות באמת לקורס, באות לסדנה ורוצות לשבת, הם באו כדי לדבר על הזמן או על הכסף, על ההכנסות, על עבודה, על כמה אני יכולה, ולשבת עם המספרים, זה לא קל, זה לא קל. לפעמים אפילו אנחנו קצת בורחים מזה, כן? לאחרונה יצא לי ממש כמה פעמים לשבת ככה, יצא איזה 5 נשים ש... ישבתי איתם לשיחת ייעוץ, שהשיחת ייעוץ הייתה על לחזור לעבודה אחרי חופשת לידה. והיה להם הרבה מה להגיד על המקום עבודה, ועל השכר, ועל הסגנון עבודה, ועל המרחק מהבית, ועל השעות, ועל הגמישות. כאילו, על כל הנושאים האלה היו נושאים מאוד, היה אפשר לדבר עליהם הרבה, ולשקול אותם, מה עדיף? עדיף יותר שעות במקום עבודה קרוב לבית, עדיף עבודה יותר קלה, פחות מלחיצה, אבל יותר שעות, עדיף עבודה שהיא בחברה יותר טובה, ולמרות שהיא מלחיצה, אבל יש לה חברה, ולא כמו שעכשיו את עובדת לבד, עדיף להיות עצמאית, ושיהיה לך את הגמישות שלך, אבל לא יהיה לך את המשכורת הקבועה, ויכול להיות שיהיה לך יותר, לעומת זה שאת שכירה, ויש לך את המשכורת הקבועה שלך, אבל את, ואת באמת לא לחוצה, את יודעת שהמשכורת המשכורת תיכנס, והעבודה היא אחרת לגמרי, והפרמטר הזה, מה עדיף? עדיף לחץ, עדיף זמן, עדיף קרוב, עדיף רחוק, עדיף עם חברה שאת אוהבת, עדיף עם לא. כל הפרמטרים האלה הם פרמטרים מאוד מעורפלים, והתשובה עליהם היא א', גם תשובה מאוד לא, כן, חד משמעית, כן, כל אחת לגופו, ואפשר לדון, כן, כמו שאנחנו אומרים לגופו של עניין, ולשבת עם כל אחת ולראות מה נכון לה, ומה הדברים שהיא מחפשת, אבל השאלה הכי ראשונה, שלפני שאנחנו מתחילים בכלל לדון בכל הדבר הזה, כולנו יודעים שכשאת עושה שינוי במקום עבודה שלך, שינוי בקריירה, את הולכת ללימודים, או כל דבר כזה, הכל קשור בהשקעה כספית, ויש מרכיב של אי ודאות, ואף אחד לא יכול להבטיח לך גם, אני ראיתי יותר מפעם אחת, נשים, גם גברים, לא משנה, אנשים, שעוברים מקום עבודה והם עוזבים אחרי שיש להם מקום עבודה חדש, ואפילו עם שיפור בתנאי השכר, והכל נראה פנטסטי ובאמת, ואיזה דבר, ואיך הכל, וואו, וחיפשתי, רציתי לשנות, ורציתי משהו אחר, ובדיוק וזה, ואז הם מגיעים למקום עבודה ומתברר שזה לא מה שהם חשבו, ומה שהיה נראה שיעבוד לא עובד, וכל מיני דברים קורים, והם מוצאים את עצמם אחרי חודשיים או שלושה או חודש באוויר. זאת אומרת, מקום העבודה הקודם הבטוח, כן, שהיה להם ב-15 שנה האחרונות או ה-19 שנים האחרונות, נעזב ואיננו. והמקום העבודה שהם חשבו שהם הולכים לחיות בו את ה-19 שנים הבאות, גם איננו. ופתאום הבן אדם מוצא את עצמו באוויר, והדבר הזה קורה, כן? הוא תמיד יכול לקרות, אבל כשמתחילים מקום עבודה, הסיכון ודאי שהוא הרבה יותר גדול, כן? יש כל כך הרבה אנשים שבגלל זה גם לא עוזבים מקום עבודה, ואפשר להבין את זה. כי באמת, את לא יודעת, גם אם את עוזבת מקום עבודה למקום הבא, אין לך הבטחה שבאמת זה יחזיק מעמד וזה יהיה נהדר. כולנו יודעים שמה שנראה מבחוץ זה מה שבשטח זה לא ממש אותו דבר. וכן, פשוט חוויות שאנשים עוברים אותם. ולכן, אחד הדברים שהם ממש בסיסיים, שלפני שאני מתחילה לדון על מקום עבודה, אם הוא עם חברה או בלי חברה, אם יש לחץ, אין לחץ, אם הוא קרוב לבית או רחוק מהבית, אם זה יותר שעות או פחות שעות, אם שם אני אעשה סוג עבודה כזה יותר מגוון או פחות משעמם, או פה אני עושה משהו יותר מעניין, אבל פחות מגוון, לא, כל השיקולים האלה, בואו נתחיל קודם כל מהמספרים, ובואו נתחבר רגע אחד לכמה כסף אנחנו צריכים כדי לחיות, מה המינימום שלנו. הרבה אנשים, איך אני אקרא לזה, סגרו, כאילו ממש רוב המשכורת שלהם היא בכלל וירטואלית. וירטואלית הכוונה, גם אם אתה מרוויח 15,000 שקל או 25,000 שקל, התשלומים שיורדים כל חודש על דברים שכבר קנית, שכבר הוצאת, שזה יכול להיות משכנתה, ויכול להיות חובות אחרים וקניות בתשלומים, ותשלומים קבועים, כן, של חיידר, של בית ספר, של חוגים, של ארנונה, של גז, חשמל, טלפון, שתמיד אתה משלם אחרי שכבר קנית, רכשת, התחייבת. ההתחייבויות, כן? להרבה אנשים ההתחייבויות הן ברמה כזאת שבאמת את מסתכלת על המשכורת ואת אומרת, זה וירטואלי. כאילו בעצם הכסף שיש לבן אדם ביד זה 2,000 שקל. בסדר? יכול להיות 2,000 שקל מ-20,000. זהו, זה כל מה שיש. ויכול להיות שיש פחות. יכול להיות שיש רק 200. כי הכל כבר, כן, קנו וקנו בתשלומים וקנו לפסח בתשלומים וקנו את זה בתשלומים. זהו. את מסתכלת על ההכנסות ואת אומרת, אחרי שאני אראה את ההוצאות, תהיה לי הרגשה הרבה יותר אמיתית בקשר לגמישות שיש לי וליכולת תמרון שלי עם הכסף שלי. אוקיי? אז כאן, כשאת יושבת רגע אחד ואת אומרת, לפני שאני מתחילה לדון על כל הדברים הרכים הייתי קוראת להם, שהם שיקולים חשובים, אני לא ממעיטה בהם בשום אופן, מה הסכום שאתם צריכים בשביל לחיות? עכשיו, אחרי שאנשים נתנו לי את הסכום הזה, וראיתי ממה הוא מורכב, לפעמים יכולנו לעשות גם על זה לפתוח דיון, ולראות שיש דברים שאת מסתכלת עליהם כמו חייבת, וכמו התחייבות, וכמו אי אפשר בלי, וזה לא נכון, וזה לא נכון. וכן, יש אפשרות גם בדברים האלה לשנות, ובלי טראומה, כן? ואפשר. אז גם כאן יש סיבה למה כדאי כן לבחור להיכנס למספרים, וכן כדאי לרדת ככה לפרטים, ושווה להיכנס לזה לעומק, ולהסתכל למספרים בעיניים. כי לפעמים כשמסתכלים למספרים בעיניים, אפשר גם להתחיל לעשות את המסע ומתן. וכן, אני כן רוצה לעשות פה איזה שינוי, ולא חייב להיות ש-100 זה יהיה 100, ו-100 יכול להיות 80 או 20 או 10 או 0. יש אפשר לדון. התקווה הזאת, אני רוצה לתת את התקווה הזאת, כן? שלשבת, לספור, זה דבר ששווה. כי זה נכון, ואני, שוב אני אומרת, ודאי שזה נכון שהברכה שרויה בדבר הסמוי מן העין. והדבר הסמוי מן העין, שהברכה שרויה בו, הייתי לוקחת את המונח הזה לזה שאנחנו מחצינים את ההצלחה הכלכלית שלנו מול אנשים בחוץ, ומצלמים ומעלים לרשת את התמונות של הילדים שלנו, של ההצלחות שלנו, של כל הדברים הזוהרים. כאילו, פה, בואי, הברכה בדבר הסמוי מן העין, ואם רוצים שיהיה ברכה, אז כדאי שיהיה סמוי מן העין. וכן, להראות את איך אני אקרא לזה, את התוצרים של הכסף, ולהחצין אותם, זה לא פחות, אני יותר בעיניי, מאשר להגיד, אנחנו מרוויחים ככה וככה. זאת אומרת, הפחד הזה מלשבת מול המספרים, והחוסר פחד מזה שאני לבושה בצורה ש... כן, איזה תכשיטים או דברים, או בגדים, או רמה, או סטייל, או אירוע, או כן, כל דבר כזה שמראה שאנחנו, כן, מתפארים ברכוש שלנו. זה, בוא, אם כבר, אז כאן יש כאן את הברכה והדבר הסמוי מן העין. כשאני מסתכלת כמה יש לי כדי לא לחרוג, הדבר הזה הוא עושה הרבה ברכה. קודם כל, בגלל שהשלום הוא כלי מחזיק ברכה. חזל אומרים שהשלום הוא כלי מחזיק ברכה, נכון? ושים שלום, טובה וברכה, זה, יש שלום, אז יש טובה וברכה. זה כלי שמחזיק את הברכה, שלום. ויש הרבה שלום בבית, ויש הרבה שלום בין אנשים, ויש הרבה שלום בינינו לבין עצמנו, כשאנחנו יודעים מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים. וכשאני יודעת כמה כסף יש לנו, ומה אני יכולה לקנות, ומה אני לא יכולה לקנות, ומה האפשרויות שלי, ומה המאמצים שאני צריכה להקדיש לעבודה, כדי לממן לעצמי את החופשה, נסיעה, רכב, ביגוד, כן, כל אופנה או סטייל אחר של אירוע, ואני מודעת לזה, שבשביל לעשות את זה צריך לעבוד ככה, בשביל לעשות את זה זה ככה, בשביל שיהיה גם את זה, זה ההשקעה שלי. אז כשאני מחוברת חזק למספרים, אני לפעמים גם באה ואומרת, זה לא שווה את זה. כן? אני יכולה לומר גם את הדבר הזה. וכאן החיבור הזה, לרדת לפרטים ולדעת באמת מה אני יכולה, כל כך חשוב. אז אני חושבת שספירת העומר גם באמת באה לתת לנו גם לשים ככה זרקור על העניין הזה בצורה הזאת של לספור דברים ולדעת מה המספר שלהם, זה דבר שמוביל להחלטות נכונות ולהחלטות מעשיות. כי אם ההתחייבויות שלי הם כאלה וכאלה, אני חוזרת למשל לדוגמה של הנשים האלה שחושבות אם לשנות את העבודה שלהם או לא לשנות, ואם לשנות מקום עבודה או מקצוע. כשאנחנו מודעים למה יהיו ההשלכות, ואנחנו מודעים לזה שאם אנחנו מרוויחים פחות לתקופה מסוימת, מה זה הולך לעשות לנו, מה זה הולך לעשות למתחים שלנו, אמרנו על השלום למשל, אז אנחנו יכולים לבדוק, וייתן לנו גם כוח לפעמים. כי לפעמים, כשאת יודעת שזה מה שאת צריכה לעשות כרגע, וגם לזמן מוגבל, שזה עוד נושא של לספור לכמה זמן, יש לי גם כוח להתמודד עם זה, כי אני יודעת בדיוק בשביל מה אני עמלה, ולמה אני מתאמצת, ולמה אני משקיעה פה, ועל מה אני מוותרת כדי לא לוותר על משהו אחר, ואני נעשית שקולה. שקולה. עכשיו, המילים האלה של שקול ומדוד, המילים האלה שקשורות כל הזמן לספירה ולמספרים, החיבור הזה לדעת כמה הוא כל כך נכון, והוא כל כך ישר, והוא כל כך גורם שאנחנו באמת נעשה את הדברים שאנחנו רוצים לעשות בצורה שאנחנו רוצים לעשות אותם. אז כל אחת מאיתנו שמסתכלת על דברים שהם ככה קצת אבסטרקטים בחיים שלה, יומן, תכנון, תכנון תקציב, חופשה, כמה זה יעלה, נזרום, נראה, אני אומרת, בואי, קחי את הימים האלה, ספירת העומר, אגב, זה זמן טוב, כזה סוף שנה, ואת בטח חולמת כבר על החופשה שלך, אז בואי ותספרי, כמה זמן, כמה זמן חופשה, כמה זמן עבודה, כמה זמן חופשה כל יום, כמה זמן חופשה כל שבוע, כמה זמן חופשה לעצמי, בעצמי, עם עצמי, כמה זמן אני רוצה לתת לעצמי גם את החלקים של זמן כדי להתאושש ולקבל כוחות. כמה זה עולה, כמה אני רוצה שזה יעלה, כמה אני יכולה שזה יעלה, וכמה חשוב שנוהב את המספרים האלה. אז עוד מעט אנחנו כבר מגיעות עם עוד כלי שמביא אותנו להתקדמות ולהתפתחות אישית. שיהיה לכולנו סוף שבוע נעים ושבת שלום.